ברוכים הבאים לפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט ולפרק סיכום המחזור השישי בליגת הכדורסל הטובה באירופה. הטרחה של מכבי בבסקוניה, ההפסד המפתיע של הנדולו, הנפילה של אולימפיאקוס והניצחון הדרמטי של ברצלונה על פנר. בקיצור, יש הרבה הרבה על הפרק. פתיח ומתחילים. היי, שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורוסטפ פוד. שלום לך, עמית ניר.
הולה.
שלום לך, עומר לוטם.
שלום, שלום.
שלום לך, שר שואם.
שלום.
אנחנו בהרכב מלא, כולנו, וזה כיף.
וואלה, כיף.
התגעגעתי לפורום הזה, הרד ירושלמי, גם אתה, חלק בהרכב המלא מאחורי הזכוכית בלעדיך, כל זה לא היה קורה. אני עומר שרבי, ואנחנו יוצאים לדרך עם פרק מצונן, מעט, אז אם תשימו לב לכל היותר עמוק שלי.
בגלל זה הפתיחה הייתה...
הפתיח היום, כן, היה, אני מנסה לשמור את הכל, כי אני מרגיש שזה הולך לעשות פדיחות בפרק, אני מקווה שלא, אז תעדכנו אותי אחר כך בטוויטר. אם עשיתי הרבה פדיחות, אז תגידו לי. אנחנו יוצאים לדרך עם פרק של סיכום מחזור מאוד מאוד, אפשר להגיד, מפתיע. קרו בו הרבה הרבה דברים לא צפויים, לא, אתם יודעים, מיוחדים. בפרק הקודם, בניחושים שעשינו בסוף הפרק, אני זוכר שאתה ושעמית ושר ניסיתם ללכת תוצאות קצת הפוכות, וזה מה שהפך את המצב למעניין.
מעניין, אני לא עקבתי שם.
כן, אנחנו נגיע לזה בסוף הפרק.
למה לחשוש נראה לי, כי קרסתי.
אני לא חושב, אני חושב, אנחנו די מאוזנים.
כולנו.
כל אחד שנגיד, יש אנשים שקרסו במשהו שהיה מאוד מאוד מובן מאליו שיגמר, ובסוף...
כן, אוקיי.
אבל ניסינו לבחור שם לפרק הזה, כרגע עדיין אין. אז אנחנו נחליט תוך כדי, ונראה לאן הפרק הזה הולך ומה הכיוון, אבל אנחנו נתחיל כמובן עם פינת המצטיין של כל אחד מכם מהפרק, מהמחזור האחרון, אז עמית, אתה מתחיל.
טוב, אז המצטיין שלי הוא קווין פנטר, שהוביל את פרטיזן ניצחון חוץ על פנאתינייקוס, עם 29 נקודות, 4 אסיסטים, 6 מ-8 ל-3, וזה בעצם משחק שני ברציפות שעובר את ה-25 נקודות, וככה אני משתדל להביא מצטיין ששומר על איזושהי יציבות, וכשמדובר בפנטר, אז יציבות זה לא תמיד דבר שהוא קל עבורו, אז ככה החלטתי ללכת עליו. הפעם בניגוד למשחק הקודם, שהוא קלה 25 נקודות ב-19 דקות, הפעם הוא עשה את זה ב-36 דקות, כי ננה לי לא שיחק, והוא צריך לקחת הרבה יותר על עצמו.
בושה.
למה בושה?
איך הוא לוקח לו 36 דקות לעבור את ה-25?
וואלה, ביזיון, חלש מאוד. בקיצור, אז ננה לי לא שיחק, אז פנטר שיחק כמעט את כל הדקות של המשחק, ובאמת היה טוב, לקח על עצמו, והוביל בעצם את הבריחה של פרטיזן, שרוב המשחק הייתה בשליטה מוחלטת. ושוב, כמו, אנחנו יודעים שפנטר שחקן שיכול גם מצד אחד לעשות מה שהוא עושה בשני משחקים האחרונים, מצד שני גם לחרב משחקים ברגע שלא נכנס לו, ואני חושב שאחרי הפתיחה הרעה של פרטיזן, הכניסה שלו לעניינים זה מה שאיר את הקבוצה הזאת, שסופרת כבר 3 ניצחונות רצופים, אז אני חושב שככה מגיע לו.
קדימה, עומר.
השחקן המצטיין שלי הוא קריס ג'ונס מוולנסיה, שגם שומר על איזושהי יציבות, ובחרתי אותו, אמנם האחוזים שלו היו קצת פחות טובים מול אולימפיאקוס, היו לו מספרים טובים של 17 נקודות, 7 אסיסטים ו3 חטיפות, אבל הווינר הגדול מהמשחק הזה עמד על הקו במאני טיים, 3 מ-3 מהעונשין, אני הייתי בטוח שהוא יחטיא לפחות אחת, מה זה לפחות אחת? שהוא יחטיא אחת, והעונשין האלה ניצחו את המשחק בסוף, אני חושב שכל המנהיגות וכל הלקיחת אחריות בקבוצה שהיא לא כל כך מוכשרת במפעל, קבוצה שאנחנו... ברובנו, אולי כולנו, דירגנו את הבן 2-3 הקבוצות הכי פחות מוכשרות על הנייר במפעל. מביא אותה ניצחון באולימפיאקוס, באנדולו. זה פשוט מטורף. זה מראה על ההתקדמות שלו, על הבגרות שלו ועל היכולות שלו.
טוב, שר.
אהבתי את הבחירה, את שתי הבחירות עד כה.
עכשיו ואני... אתה יכול רק לרדת.
עכשיו אפשר רק לרדת, נכון מאוד. אבל כן, אני גם הלכתי על אקסל מקאבי. וגם הלכתי לשחקן פרטיזן, אז אני ככה מאחד את שניכם, יצא יפה, שזה מתיאס לסור, שמתחילת העונה הוא פשוט אחד הגבוהים הכי דומיננטיים ביורוליג, ואחד השחקנים הכי דומיננטיים ביורוליג. אני רק במחזור האחרון, נגד פנאתינייקוס, הוא עשה 15 נקודות, 11 ריבאונדים, ו-28 מדד, שזה נהדר כמובן, אבל לאורך כל העונה הזאת הוא... דומיננטי מאוד, 13.2 נקודות, 9 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים, 2.2 בלוקים ו-1.2 חטיפות. 1.2. וזה מספרים מטורפים. הוא אשכרה מקום שני במדד, בממוצע מדד ביורוליג, רק אחרי וזנקוב, לפני מיציץ', לפני מייק ג'יימס.
זה מטורף.
זה מטורף. אני לא חושב ש... כאילו, מי היה יכול לצפות לזה בכלל? 5.4 ריבאונד התקפה למשחק, גם מקום ראשון, 5.3, סליחה, גם מקום ראשון ביורוליג, ביחד עם קומאג'ה בחסימות. בקיצור, זה אחד הגבוהים הכי טובים כרגע ביורוליג, מבחינה סטטיסטית, וגם מה שהוא נותן לפרטיזן, כי אתה רואה כמה הוא משחק, ואתה מבין שבלעדיו זה פשוט ג'ליקו, לא יודע, לא רוצה לנסות אפילו להסתדר, כי הוא עד כדי כך דומיננטי, ובאמת אין לו תחליף.
השאלה כמה באמת הוא יחזיק בקצב הזה שהוא משחק 35 דקות כל משחק.
גם אנחנו התראינו.
נכון, אנחנו, שג'ליקו לא יגיד לנו אחרי זה שנפצע לו ולא אמרנו.
אנחנו משתדלים לעזור.
כן. טוב, אז אנחנו נצלול ישר לתוך הפרק שלנו. עומר, הכנת במקרה פסקואל יומי?
לא, מזמן כבר לא.
חבל. טוב, אז מי שלא יודע, בעבר, בעונה הקודמת, היה לנו פינה של עומר לוטם בבלעדיות שקראו לה הפסקואל היומי.
מאז שנכנסתי לערוץ, הבטחתי לעצמי, כן. זה לא יקרה יותר.
אבל צ'אבי פסקואל לא הגיע למכבי, לא יצר המשכיות ביורוליג, וחבל. אבל אני הייתי רוצה לצטט את קר שם בחוץ של רמי קליינשטיין, ולהגיד, יש פה שורה בפזמון, אני חשבתי שאתה תבוא עם זה.
לא, חס.
כל כך קר שם בחוץ, מתי תתפסי שההגנה זה לא קיבוץ, כדאי שתדעי מה שלא תעשי, קר שם בחוץ, והטרחה של מכבי תל אביב, אני משתמש תמיד במושג הזה, אבל כאילו מכבי תל אביב הובסה בבסקוניה, 116-87, היינו חלוקים, ידענו שמכבי תל אביב בטח לא תבוא לטייל שם והכל, אי אפשר לזלזל בבסקוניה, אבל ככה?
אני לא חושב שמישהו חשב שזה ייראה ככה.
אני אמרתי, היחיד נראה לי שאמרתי שבסקוניה נצחו, אבל...
לא, אני גם אמרתי.
גם אתה, סליחה. אז, אבל אם היית שואל אותי, הייתי אומר שנצחו בחד ספרתי קטן.
כן.
מתחילת המשחק זה היה נראה לא טוב מבחינת מכבי, כלומר, כבר מההתקפות הראשונות ראיתם ש... פשוט הם לא מצליחים לעצור את בסקוניה בפוזיישנים הכי בסיסיים כבר בהתחלה. וזה עוד לפני שמרקוס האוורד עלה, כי הוא עלה מהספסל, וזה פשוט לא השתפר. אני הייתי בטוח שהאחוזים ירדו באיזשהו שלב.
פשוט...
הם רק עלו.
כן.
הם רק עלו. זה פשוט מטורף.
צריך להגיד, זה היה ערב קליעה לא סביר לבסקוניה. מצד שני, אין תירוץ...
ועדיין, כן.
בדיוק, ועדיין.
זה פשוט... שוב, כרגיל אנחנו אומרים, מכבי כל משחק פותחת לא טוב. כל משחק, וגם הפעם זה נמשך. כן חמישייה, לא חמישייה, שוב, אנחנו ממשיך נגיד, השילוב של ה-4-5 לא טוב, נכון, ג'רל מרטין לא שיחק במשחק, אבל עדיין, דעתי זה משהו שחייב פשוט להיפסק, ומעבר לזה אני חושב שגם התמות בחמישייה לא היו מספיק טובות, הוא עלה הרי בולדווין ולורנזו ב-1-2, ואז היה לך את אולינס ואת ניבו ופויטרס. ובצד השני, חוץ מדריוס תומפסון, שהיה הגארד היחיד שם, עלו שם עוד שלושה פורורדים וקוצר. שלושה פורורדים שכולם שם עוברים את השני מטר. אני חושב שהיה שם חוסר התאמה רציני. למכבי עלו עם שלושה שחקנים פחות פיזיים, פחות גדולים, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי מהר מאוד עם המון סלים קלים בתוך הצבע. אחרי זה גם כשהשלשות נכנסו, אז הגיע באמת הבריחה האמיתית, ומשם למכבי לא היה דרך חזרה. ואני חושב שההבדל הזה של מכבי בין הבית לחוץ זה משהו שהוא, אנחנו מדברים עליו, וזה משהו שחוזר על עצמו כל שנה, אבל אני חושב שזה נורא נורא קיצוני, וקבוצה לא באמת יכולה להחזיק דבר כזה. אני בדקתי מתחילת העונה הקודמת, מכבי בבית, ביורוליג עומדת על מאזן של 17-3. לא כולל ההפסד לריאל מדריד בפלייאוף, רק משחקים רגילים, בעונה סדירה. ובחוץ על 5 ניצחונות ו-13 הפסדים, וזה פשוט, יש פה חוסר איזון גדול מדי, ואני יודע, נכון, יש כאלו שיגידו בסדר, אז שישמרו על הבית כל העונה, ואז הם יכולים להשיג את המקום השביעי שמיני. אבל זה לא יכול לעבוד ככה, כי מתישהו גם אתה תפסיד בבית, ועם כל משחק שאתה תגיע בחוץ, אתה פשוט לא תתמודד, ובסקוניה זה קבוצה, נכון, גם עם הערב המטורף, מכבי צריכה לדעת להתמודד עם קבוצה כמו בסקוניה. ובסופו של דבר, גם, אתה לא יכול לבנות לנצח את כל המשחקים בבית, ולגנוב אחד או שניים או שלושה בחוץ בעונה.
כן.
זה פשוט לא מספיק, ואני חושב שזה, זה, 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 ככה זה נראה כרגע.
נכון, אבל אני חושב ש... אתם יודעים, עכשיו נורא תולים הכל על עניין על הבית ועל החוץ. בסופו של דבר צריך להגיד, מכבי תל אביב פגשה בבית, כנראה קבוצות, נוציא את מונקו, קבוצות שהיא צריכה לנצח, גם אמרנו את זה בפרקים הקודמים, ובמשחקי החוץ היא מתחילה לפגוש קבוצות יותר מורכבות, אבל אני לא חושב שזה קשור רק לבית ולחוץ.
זה לא הסיפור, ראינו הרבה חושב, הרבה אני גם מסכים איתך.
זה לא רק, אבל אני חושב שיש איזו חשיבות מאוד גדולה, כי אנחנו רואים את מכבי כל שנה מנצחת גם את הקבוצות הגדולות בבית, ובחוץ גם מול הקטנות מתקשר.
נכון, אני חושב שזה פחות הסיפור, אני חושב שהסיפור הבאמת גדול, הוא ההבנה של מכבי שהעונה היא די גבולית מבחינת הכישרון שלה להיכנס לשמינייה, וכדי להפוך מהקבוצה הגבולית הזאת, לקבוצה שכן תעשה פלייאוף, היא חייבת כל משחק לבוא ולנשוך ולהיות אגרסיבית בדיוק כמו שהיא עשתה נגד מונקו בבית, שזאת קבוצה שעל פניו הרבה יותר מוכשרת ממנה, והיא שמרה שם בחצי השני מדהים. פה, מהשנייה הראשונה של המשחק ועד השנייה האחרונה, ראינו אפס אגרסיביות, רפיסות הגנתית פשוט מוחלטת, ואני חושב שעל זה תקום ותיפול העונה של מכבי תל אביב העונה, וזה היה פשוט כאילו נורא, נכון, אנדרסייז אל מול הסייז של בסקוניה, אבל אלה דברים שאתה לא אמור, שאתה יכול לחפר עליהם באגרסיות וברצון לשמור, ומעבר לזה שראינו שבסקוניה מפסיקה, לא מפסיקה לקלוע, עדיין אפשר לעשות עם זה הרבה יותר טוב.
וכשבסקוניה לא מפסיקה לקלוע, אתה כאילו מצפה שקצת העמודה של הריבאונד התקפה תראה קצת אחרת, כי יש פחות כדורים שנופלים לידך. בסקוניה החטיאה רק 8 זריקות מ-2, 18 ל-3, כלומר 26, ועוד 4 מהקו, שלא ספרתי שם כמה זה זריקות שניות, כלומר כמה מהם יצרו ריבאונד, אבל נניח 28 החטאות מתחת לסל, 16 כדורים חוזרים בהתקפה. אז פשוט אי אפשר, כי גם כשאתה קולים באחוזים של 78% מהשדה, 45% ל-3, ולוקחים 16 ריבאונד בהתקפה, אז ברור שזה יגיע יעבור את המאה ו... ויצפין משם למעלה.
אגב, חייבים להתעכב על נתון ההזוי הזה של 77.8% ל-2 של בסקוניה. זה דברים שאין דברים כאלה. זה דברים שמיירג ובא לעבור אצל כל קבוצה, גם אם אתה מאמן יותר התקפי והשיטה היא פחות סיסטם הגנתי. אין מצב שקבוצה קולעת עליך 77.8% ל-2. זה רק מראה על כל הסלים הקלים שמכבי אפשרו, ודברים שאי אפשר להמשיך איתם.
28 מ-36 היה שם.
כן, זה פשוט רכות בלתי נסבלת, כמו שאמרת, וזה מתחיל, שוב, זה אמנם, כשאתה מסתכל על זה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, זה בגלל הגבוהים, אבל זה ממש לא רק הם, כי זה מתחיל מאחורה.
הרבע הראשון לורנס, בדיוק.
זה מתחיל מלורנס ובראון, שפשוט בשלבים מאוד גדולים שהמשחק לא שומר, הוא פשוט, אתה רואה את השחקנים, כן. גם אם הוא על הכדור וגם אם הוא off the ball, פשוט הבן אדם מאבד את השחקנים שלו.
אני רציתי להוביל לנושא הזה של לורנזו בראון, שמצד אחד בפן ההתקפי הצליח להביא 20 נקודות, אבל האסיסטים, רק שני אסיסטים, ובהגנה יש הרבה הרבה סימני שאלה.
אני חושב שצריך להתעכב פה בנושא הזה יותר על צורה בה משתמשים בלורנזו בראון, כמו שדומה אבל שונה, כמו שהיה עם ווילבקין, שאין לו באמת את הרגע הזה להתפנות מבחינת חלוקת הכוחות שלו, כמו שהוא היה אולי רוצה להגנה, כי הוא כל כך, כל כך מסתמכים עליו בהתקפה, הכדור אצלו הרבה, הרבה זמן, ומכבי זה גם קבוצה שאמנם במשחק הזה לא הצליחו ממש לרוץ, אבל זה קבוצה שגם צריכה את הגרדים שידחפו את המשחק ריצה שלה. התלות ההתקפית בו פוגעת גם באופן ישיר בצד ההגנתי, כאילו זה דבר שמאוד נפוץ שקורה בכאלה קבוצות, וזה רק מראה על חוסר האיזון. ונכון, הוא כרגע לא שומר טוב בהגנה, וגם מבחינה סטטיסטית, הנתונים המתקדמים שלו, לא הוצאתי את זה, אבל הנתונים המתקדמים שלו שם די חלשים. אבל היכולות, יש לו את היכולות להיות שחקן הגנה סביר פלוס, פשוט כאילו המצב הנוכחי לא מאפשר לו את זה, ומכבי מאבדת פה.
אני חייב להגיד שאני דווקא פחות מסכים איתך, אני חושב שהיוסט שלו לא עד כדי כך גבוה בהתחשב בזה שיש לו את בולדווין לידו,
זה לא היוסט.
רגע, תן לסיים, בשביל שהוא ישמור כמו שהוא שומר בהגנה, בטח כמו שהוא שמר נגד בסקוניה, תן לך דוגמה את וסיליה מיצ'יץ', כמה דומיננטי הוא באנדולו, והוא משחק הרבה יותר מלורנזו בראון, והוא כל התקפה עם הכדור ביד, ועדיין הוא שומר לא רע בכלל.
כן, אבל זה לא עניין היוסאג', כלומר, זה לא עניין המספרי, אז זה עניין איך שההתקפות שלך נראות, כי נגד בסקוניה, ראית, הוא היה הבן אדם היחיד שעושה משהו בהתקפה. 20 נקודות עם שני אסיסטים, זה ממש, זה רק מדגיש את זה, כי לא היה לו אף אחד שם. וזה מרוקן אותך שאתה גארד שמשחק גם כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה דקות, כל משחק כל כך הרבה דקות, ואתה כל כך מסתמכים עליך, אז אי אפשר שלא יהיה לזה אפקט, כאילו, זה עדיין, עדיין בן אדם.
אבל עדיין, זה נראה הרבה יותר מדי רע, גם ביחס למה שאתה אומר, כי כמו שאתה אומר, אז בסדר, אז הוא לא לוקח את השחקנים החשובים, או הטובים של הקבוצה השנייה, הוא לא לוקח את הכוכבים, וגם כשהוא אוף דה בול, הדברים פשוט נראים רע, כי הוא לא בא לזרות כמו שצריך, השחקנים שלו בורחים לו, לוקחים עליו ריבאונד התקפה.
אני לא אומר שלא.
בסדר, אני מסכים שכאילו, סבבה, יש עליו עומס בהתקפה, אבל הגנתית זה כאילו, פוזשן אחרי פוזשן, אתה מסתכל ואתה אומר, זה פשוט לא נראה.
כן, אבל בואו, כולנו מכירים את לורנזו בראון. אנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים באירופה, ואנחנו יודעים שהוא לא חור בהגנה. זה לא שחקן כזה.
נכון, בסדר. בגלל זה אנחנו מדברים על זה.
נכון, אז אני רק, אני חושב שפשוט הפרספקטיבה צריכה להיות קבוצתית ולא אישית.
עוד משהו, היה איזה 2-3 התקפות שבמהלך ההתפוצצות של בסקוניה, קאטה שבר לאזורית, שכאילו על פניו אתה אומר איך הוא עובר לאזורים לקבוצה שלא מפסיקה לקלוע, אבל אני חושב שמשהו ניסה לעשות זה קצת להוריד את הקצב, והוא כן הוריד את הקצב, והבעיה שגם שהקצב היה נמוך, עדיין בסקוניה קלו ללא הכרה, ואני חושב ש... אאוארד תפס ערב מטורף, וברגע שאאוארד תופס ערב, אפשר כאילו כבר להתכונן לפוזיישן הבא, ואני חושב שעוד משהו שבדיעבד אני חושב עליו, דיברנו על זה גם ביורו בסקט, הגנת בוקס אין וואן אולי יכלה קצת להתאים, איזה מישהו שלא מסתכל על המשחק ושומר רק על אאוארד, וארבע אזורית, אני חושב שהם לא עבדו על זה באימונים, אז הם לא עשו את זה, אבל משהו בסגנון של...
גם אאוארד הוא לא היה בעיה, בוא נגיד, אאוארד נכון,
לא, בדקות שהוא על המגרש הוא היה בעיה.
היו לו דקות מטורפות, בעיקר במחצית הראשונה, אבל הוא לא היה הבעיה, כאילו מקבי, כל מה שהיה שם הלך לו טוב, הרבה שחקנים של בסקוניה בלטו, תומפסון היה מעולה, קוצר היה מעולה, גידרייטיס, כל שחקן שעלה, עשה מה שהוא רוצה על הפרקט, אני לא חושב שזה, נכון, אאוארד היו דקות שהוא היה מטורף, אבל היו דקות גם שהוא היה לא טוב, שהוא הכריח, בכל מקרה הוא מכריח, רוב הזמן זה נכנס, הוא איבד מלא, הוא איבד 6 כדורים ב-22 דקות, זה המון, שוב, אאוארד כן, התצוגה שהוא נתן שם הייתה מדהימה בשלבים מסוימים, אבל זו לא הייתה הבעיה, הבעיה באמת, וכמו שאמרנו, מן הסתם זה לא רק לורנזו, קבוצה שסופגת 120 נקודות במשחק יורוליג, וזה משהו, זה פשוט, זה לא נראה טוב בכל כך הרבה מובנים, ואני חושב שמכבי זה נורת הזרה הכי רצינית שיש.
נראה לי גם שווה להתעכב על הנושא של אלכס פויטרס, כי אם מתעמקים שם על הנתונים ההתקפיים שלו, מבחינת סוגי מהלכים, זה מעניין. כשהוא הגיע אלינו, הגיע לישראל, אז... דיברנו על זה שהוא מאוד מתאים לקאטאץ', כי הוא שחקן של פיק אנד רול, ושמשחק מעל הטבעות, ושיכול לסיים חזק בצבע, מהלכים ביחד עם הרכז שלו, אבל מבחינת נתונים של המהלכים שהוא משתתף בהם בהתקפה, זה פשוט לא קרוב למה שהיה שנה שעברה, ומה שכולנו הסתמכנו עליו כשאמרנו את זה. ולשנה שעברה, 31% מהמהלכים שלו בהתקפה היו פיק אנד רולים, שזה נתון מאוד גבוה. העונה זה רק 15.5, כלומר, חצי, נחתך בחצי, דווקא בכדורסל של קאטאש, שזה כדורסל שאוהב פיק אנד רולים ואמור לדעת להשתמש בו, עונה שעברה הוא נשלח לפוסט-אפ, שזה כמובן לא הפורטה שלו, 9.7%, העונה ל-21.2%. לא משתמשים בו, נכון, פשוט נכון. אי אפשר לעדן את זה, כשאתה משתמש בשחקן כזה בצורה לא נכונה, אתה פשוט מאבד את כל היתרונות שלו, וזה מתבזבז, אז... לידיעת,
כן, טוב, אז כמה מילים אחרונות לקראת המשחק נגד ברצלונה ביום חמישי, מכבי תל אביב
מנצחים ככה, הכל מובטח,
זה מפרש.
הם ניצחו, מכבי הרי ניצחה את ברצלונה 5 שנים ברצף בבית.
אני לא חושב שזה מובטח.
אתה לא חושב שזה מובטח?
אני אגיד לך מה, אני חושב שמכבי תל אביב בבית, העונה הולכת להיות...
מכבי בבית.
כן, מכבי בבית. מצד שני, לא יודע, ברצלונה יש לי תחושה ש...
לא, אני ממש צחקתי, מופתע.
כן, כן,
פשוט סטטיסטית, זה גם כל האוהדים של מכבי צוחקים על זה שזה הניצחון הכי מובטח של השנה, ברסה בבית. אבל...
ובכל זאת, מה מכבי תל אביב תרצה להביא למשחק הזה?
תשמע, צריך חיבור של דברים כדי שזה יעבוד, חייבת לרוץ, חייבת האנרגיות. כן, צריכה לחזור לעצמה בהגנה. זה לא, זה משחק שיכול ללכת במידה מסוימת בצורה סבירה שיכולה להוביל להפתעה.
צריך גם להגיד, ברצלונה זה גם לא קבוצה גדולה שקרנו בשנים האחרונות, היא לא יציבה, היא יכולה גם לקרטע. אני חושב שאם מכבי יבוא מספיק אגרסיב, מספיק מרוכזים, יכולים לקחת את המשחק הזה.
טוב, קדימה, אנחנו עוברים לשאר משחקי המחזור ביורוליג, שהיה סופר מפתיע עם מכבי תל אביב, ומה שקרה לה בבסקוניה לא הפתיע אתכם, אז המשך מחזור סיפק הרבה הרבה הפתעות. אנחנו נתחיל עם פנתנייקוס נגד פרטיזן בלגרד. המשחק הזה מסתיים בניצחון לפרטיזן. כמובן, המוקד שלנו היה ליאם מדר עם ערב של 10 נקודות, 3 חטיפות אסיסט וריבאונד, אבל באופן כללי פרטיזן בלגרד כבר עם 3 ניצחונות, ניצחון שלישי ברציפות, פתחה רע מאוד ומתחילה לטפס לאט לאט.
כן, זה נחמד שג'ליקו ניצח בחזרה לאוהקה, זה תמיד...
סיפור מאוד, כן.
הם כמעט איבדו שם יתרון דו ספרתי, הם פתחו שם בסערה, כמעט איבדו את זה לקראת הסוף, אבל כן, פרטיזן התחילה להתחבר, וזה עוד, באמת כשיש לה קצת חוסרים עדיין, ואגב, גם אקסום עכשיו נפצע.
נפצע, כן.
שזה בשביל ים משמעותי, כי זה עוד גארד בקו האחורי, ואברמוביץ' עדיין לא חזר, אז כל התנאים לצידו שם.
אברמוביץ', אם הוא יודע כמה אנחנו מדברים על החזרה שלה.
הוא היה יודע.
לא, אבל סוף סוף הכישרון הגולמי שיש לפרטיזן, שסימנו בתחילת העונה ובהתחלה קצת לא עבד, זה פנטר ולידי והכל. התחיל לאט לאט.
נכון, אני חושב שפרטיזן גם הבינו באמת מה השלישייה החזקה שלהם, שסביבם המשחק בעצם מתנהל, שזה פנטר, לידי ולסור. וזה באמת התחיל לראות הרבה יותר טוב. ושוב, אני חושב ש... שוב, אני חושב שיש פה, ברגע שאתה כאילו, סוג של, יש משחקים מסוימים שנראה באמת שהם קצת יותר מדי תלויים בפנטר, ופנטר זה אוסר כאן שאתה רוצה להיות תלוי בו. כשאתה מוסיף לזה את העובדה שבאמת אין שם עוד, חוץ מהעמדה, עוד איזה רכז טוב, ולסור משחק את כל הדקות של עמדת הסנטר, ולא באמת מקבל עזרה, אז אתה מבין שזה משהו שלא יכול להתנהל לאורך זמן, באיזשהו שלב, גם אתה תראה את זה על העיפות, על פציעות, כמו שעכשיו דיברנו, ושוב, פרטיזן יש לה כלים מאוד טובים, ואני חושב שהרבה משחקים היא באמת תיקח השנה, בגלל שיש לה שחקנים נורא טובים, אבל בסופו של דבר, הדברים שחסרים שם הם יותר מדי משמעותיים, בשביל להיות קבוצה שבאמת מהמת להיכנס לפלייאוף.
כן, בוא... גם צריך להגיד שהשלושה הפסדים שלהם היו נגד קבוצות, כאילו אלבה שפתחו מדהים, בסקוניה שאנחנו יודעים איך הם, מילאנו שזאת קבוצה עדיין טובה.
ניצחונות. ויש,
כן. אבל שלושת ה... זה ההפסדים כאילו, שלושת הניצחונות היו, כן, גם כאילו נגד קבוצות שאתה מצפה להיות וירטוס, שהם שם פירקו אותם, אבל זו קבוצה שהם מצפים להיות במטרה מעליהם, שאלגריס ופנת הנייקוס, אז נראה לי שאנחנו צריכים עוד לחכות קצת.
כן, פרופורציות. ים הדר, בואו נדבר עליו קצת. חוץ מהשיעור הצעקות שהוא חטף מאוברדוביץ'.
כל צעקה שהוא חוטף מאוברדוביץ', אני חושב שהוא לא שמח, אבל הוא כאילו מבין שאכפת לאוברדוביץ' ממנו,
ואין
כמו לחטוף צעקה מג'ליקו. אני חושב שים הדר, ככל שמתקדם את העונה, אנחנו רואים שחקן יורו, קודם כל שחקן יורו לגלגיטימי, אפשר להסכים על זה. זה נפטר, אני לא על הסימן שאלה בתחילת העונה. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול גם להיות רכז די מוביל בקבוצה שמנצחת משחקי יורוליג, ואני חושב שככל שעונה מתקדמת, הוא משתפר, הוא לוקח אחריות, גם ג'ליקו נותן לו יותר קרדיט, הוא עושה פחות טעויות, פחות מאבד, ואני חושב שהוא לא צריך להפגין פה מספר דו ספרתי של נקודות, ולתת 8, 9, 10 אסיסטים, הוא צריך לנהל את המשחק, פנטר הוא הסקור הראשי, ולהפעיל את החברים שמסביבו, מה שהוא נותן מעבר מבחינה מספרית, זה בונוס, אבל שיתפתח בתור רכז יורוליג לגיטימי, ואני בינתיים חושב שהוא בדרך הנכונה.
כן, טוב, כמה מילים על פנתנייקוס, שקיבלה את בייקון, שנתן משחק לא רע, אבל החבורה הזאת של רדוניץ', ציפינו מהם להרבה יותר.
קודם כל כן, זה גם היה משחק ראשון באמת, אפשר להגיד עם סגל מלא, הופעת בחורה של בייקון.
בייקון הגיע רעב.
אמנם הוא היה, כן, הוא היה טוב, אבל הוא הגיע עם יותר מדי זה, ועשה הרבה שטויות, סיים עם 17 נקודות, אבל יעילות זה לא היה הדבר הכי... 4-5-10. כן, לא הדבר הכי טוב שהיה במשחק הזה. אני חושב שעם כל הנקודות חושך שיש שם, אני חושב שנקודת אור שיכולה להיות זה נייט וולטרס שחזר סוף סוף, זה היה המשחק השני שלו העונה ביורוליג.
נייט וולטרס.
נייט וולטרס, סליחה. ועכשיו סוף סוף הוא עדיין לא פתח רכז ראשון, ברור לכולם שהוא צריך להיות זה שמוביל את הקבוצה הזו מעמדת הרכז, ולא פריסלי, ושסער מאוד אוהב. בקיצור, וולטרס אז הוא חזר והוא היה האמת מעולה בדקות שלו, הוא שיחק 21 דקות, הוא סיים עם 17 נקודות, 4 אסיסטים, והוא גם היה משתי הקבוצות השחקן עם מדד פלוס מינוס הכי גבוה על המגרש, באמת בדקות שלו היה אפשר לראות שפנתנייקוס נראית אחרת לגמרי, ושוב, אני חושב שברגע שהוא ייכנס לעניינים ובייקון, בוא נגיד את האמת, מעכשיו כנראה אלו שניים מתוך השלושה בערך שחקנים הכי חשובים של הקבוצה הזאת, אז מעכשיו נוכל באמת להתחיל למדוד אותה, אבל אין ספק שלפי פתיחת העונה זה לא נראה טוב, למרות שיש שם כזה שילוב של הרבה שמות נחמדים.
כן.
זה עדיין לא נראה מספיק.
וצריך להגיד את סל המחזור, קליצקיס.
שלושת רבי מגרש.
זה סל.
שלושת רבי מגרש. כל הכבוד לילד.
כן, צריך גם להגיד, המאזן הביתי של פנתנייקוס הוא 0-3, בדומה לאולימפיאקוס, שגם לא מספיק טובה השנה בבית. אז זה דבר שהם בהחלט יכולים לנסות להשתפר. בואו נעבור לאחד המשחקים המפתיעים של המחזור הזה, וזה כמובן ביירן מינכן, שאירחה את הנדולו אפס, וניצחה 81.
קלאסי יורוליג.
78, זה באמת קלאסי יורוליג. ביירן מינכן, שהייתה עם מאזן 0-5, הגיעה למשחק נגד האלופה, והצליחה לנצח.
האלופה שממשיכה בשלה, ממשיכה להרדים את כולם.
כן.
כן, תשמע.
אולי לא מרדימה, אולי נרדמה בעצמה, כאילו, אנחנו לא יודעים לאן.
אני כבר לא יודע איך לגשת לאנדולו.
בדיוק, זה קשה. כאילו כל מחזור באים ואומרים, כן, זה חלק מהעניין, הם כאילו לא פותחים טוב, אבל זה כבר מתחיל להיות מדהיג.
אני חושב שהכל יהיה בסדר.
זו השורה התחתונה, באמת.
אני חושב שהכל יהיה בסדר, כי זאת קבוצה אדירה. לא צריך לדאוג להם. אני בעיקר שמח בשביל ביירן שסוף סוף הצליחו 0-5 זה פתיחה מזעזעת, ואני שמח שהם לא הגיעו ל-0-6.
עומר, אתה חתן השמחה היום.
כן, אני זוכר שדיברנו גם באותו יום, אמרנו, בוא נה, אם הוא מפסיד, יש מצב טרינקרי, לך הביתה.
נה, זה לא היה קורה, אבל...
כן, לא היה קורה?
שמע, אתה
לא... כל כך מהר.
זה לא היה קורה, כי זה שנה האחרונה גם ככה בחוזה שלו.
הבנתי.
וזה מאמן שכאילו, מי יש לך יותר טוב מטרינקרי, זה כאילו אחד מהטופ, עדיין, עונה נוראית, כן, אבל אחד מהטופ מאמנים באירופה. זה כן, זה כן. אתה לא מוותר על זה כשאתה קבוצה כמו ביירן. אבל בכל מקרה, כן, זה בהחלט מרגיע שם אותו בטח, ואת השחקנים, אולי הם יוכלו להיכנס קצת לביטחון, ולהמשיך הלאה. הנדולו זה הנדולו, וגם במשחק ענק של מיציץ' וקלייברן, זה כאילו משחקים מאוד טובים של שניהם, לא היה להם יותר מדי חוץ מזה. אנטה ז'יז'יץ' שאומנם קלה 11 נקודות ב-16 דקות, אבל שוב, הוא לא מצליח עדיין להיכנס שם לשיטה לגמרי.
כן, ורק שלושה שחקנים קונים בדאבל פיגרס.
כן, זה היה משחק...
פשוט הכל עליהם, באמת. הם זורקים, הם זרקו חצי מהזריקות של הנדולו במשחק, שניהם ביחד מהשדה, 17 מתוך 19 זריקות
ראשיים
של הנדולו. זה משהו שהוא לא בריא לשום קבוצה, לא משנה כמה הכוכבים האלו גדולים. אני בטוח שהתאמן מאוד מתגעגע ללארקין, שפחות זה יהיה לשלושה שחקנים, זה יתחלק בין שלושה ולא רק בין שניים. אבל כן, זה לא נראה משהו. וביירן, באמת, כמו שאמרנו, סוף סוף ניצחון, הגיע הזמן. ווינסטון, שדיברנו עליו כנקודת אור בזמן האחרון, נתן יופי של משחק. ואולי הדבר הכי מעודד והשינוי הכי גדול זה הבונגה, שאחרי משחק בחורה מאוד רע ביורוליג של 0 נקודות, בשבוע שעבר היה נראה הרבה יותר טוב עם 12 נקודות, 8 ריבאונדים, ובאמת נתן יד לזה שלוצ'יץ' הרי לא נראה טוב בתחילת העונה הזאת, והם צריכים עוד איזה משהו, לא משנה מאיזה עמדה, אז זה בא מהפורוורד שאפילו עוד יותר טוב, כי זה מה שיעזור ככה, אולי אני מקווה להפעיל את לוצ'יץ', ובסופו של דבר ביירן זה ניצחון באמת מאוד חשוב מעבר לזה שעכשיו ניצחון על הנייר, אתה יודע, זה נותן להם קצת אוויר לנשימה ולטרינקיירי אולי קצת רוגע, ולך תדע, אולי מעכשיו זה יראה יותר טוב.
כן. טוב, אנחנו בהמשך הפרק נגיע ונדבר על הפנטזי שלנו, אבל אני זוכר שבתחילת העונה כולנו המלצנו ללכת על דזנן מוסה בתור שחקן...
ומי זרק אותו בפנטזי במחזור האחרון?
בדיוק, רציתי לשאול, מי לא שמע אותו בחמישייה? לדעתי גם אתה, עמית.
אני אחרי מחזור הוצאתי אותו, כן.
עומר, אתה גם...
אני הוצאתי אותו במחזור.
שער, אתה שרת אותו?
אני הוצאתי אותו לפני שני מחזורים, לצערי. יופי.
אז אני היחיד שהשאיר אותו, ועכשיו... עכשיו זה בא, הוא נתן ערב, אני זוכר שסימנו אותו בתחילת העונה אחרי היורובסקט המצוין שהוא עשה, וסער עשה שרשור מדהים על כל הסיפור שלו בטוויטר, ואני זוכר שסימנו אותו כשחקן שבאמת באמת עתיד לעשות את העונה הזאת עונה מצוינת, ועכשיו זה מתחיל לקרום אור וגידים בניצחון של ריאל מדריד על מילאנו.
כן, זה מעבר למוסה, זה ריאל שאחרי הפסד בבית, הפסד ממש מאכזב לווירטוס, מי שזוכר, איבדו שם את המשחק בשבוע שעבר, הצליחה להתאושש עם ניצחון חוץ באמת מרשים, במילאנו אף פעם לא קל לנצח, לא בית, לא חוץ, והמחצית הראשונה הייתה שם מאוד לא צפויה, כי היה שם 50-47 מחצית.
סקור מאוד גבוה.
מילאנו קולעת 50 נקודות במחצית, זה משהו שאני לא יודע מתי ראינו פעם אחרונה, כי מילאנו, אם היא עוברת את השקים...
וסופגת 47.
וסופגת 47, כן. ואני חושב שעצם זה שזה כל כך היה לא השיטת משחק שלה, במחצית השנייה כשהזריקות פחות נכנסו לה, אז זה בא לידי ביטוי וריאל פשוט לקחה את השליטה במשחק. כי באמת, מה זה זריקות לא נכנסו? מילאנו במחצית הראשונה קלה 12 שלשות.
כן.
שזה מלא במחצית. ופנגוס היה מצוין, ובסוף המחצית הייתה לו שם איזו ריצה מטורפת של 4 כן. שלשות רצופות, משהו כזה. אבל בסופו של דבר, כשמילאנו, זה לא המשחק של מילאנו, וברגע שלא הלך להם, אז ריאל מדריד השתלטה, וריאל עדיין יש קצת יותר איכויות, בטח בשלב הזה, ובטח שמילאנו לא בסגל מלא. וכן, מוסה עם משחק אדיר של 25, 5-5, וגם אזוניה היה טוב. ברגע ששני השחקנים האלו, שהם שני הרכשים החשובים של הקיץ הזה, נותנים את המספרים האלו, אז מאוד קשה מול ריאל, בטח שטאברס במשחק רגיל שלו, משחק טוב שהוא שולט מתחת לסלים, וגם הם קיבלו את סרחיו רודריגז סוף סוף אחרי הרבה זמן, ככה מול האקסיט כנראה קצת בער לו יותר להצליח, וזה עדיין לא אומר שהבעיות של ריאל נעלמו, ריאל עם 16 עיבודים, כל משחק אנחנו נדבר על זה שעדיין יש בעיה בעמדת הרכז.
נראה לי, בארבע שנים הקרובות אנחנו נדבר על זה.
כן, ועד שהם לא יפתרו את זה, אז אנחנו נחזור לפה פעם בשבוע או שבועיים או שלושה, ונדבר על הפסד שזו הסיבה המרכזית אליו.
טוב, עוד...
אני רוצה כן להגיד על מילאנו, שאני דיברת על הרכשים שכן מוציאים לפועל יפה בריאל, במילאנו מרגיש לי קצת הפוך, כל הברנדון דייוויס ופוטמן שציפינו מהם ליותר, מרגיש לי שהם עדיין...
שאנחנו לא מדברים...
כן, אני מדבר על הרכשים ספציפית.
דשון תומה.
כן, דווקא הוא היה סביר עוד...
דווקא במשחק
הזה. אבל באופן כללי, אנחנו מדברים עם פתיחת העונה, מרגיש לי שהאימפקט שמסינה רצה להביא ברכשים שלו, עדיין לא קורה, ואנחנו מדברים על השחקנים שהיו בטופ של אירוליג בשנים האחרונות, ומאוד חסר, בטח שגם שבון שילדס פצוע, בינתיים נראה שפנגוס קצת לבד במערכה, והוא חייב סיוע.
מי ששם אבל גם רכש ולא מהטופ של אירוליג, זה מיטרו לונג שחזר מפציעה,
נכון.
ונתן
יום משחק,
אז גם אחריו שווה לעקוב.
כן, טוב, אז בוא נעבור עכשיו ליום המשחקים השני, יום שישי, ואנחנו נפתח אותו עם המשחק שאותנו עניין הכי הרבה, וזה כמובן ז'לגיריס שאירחה את אלבה ברלין של תמיר בלט ויובל זוסמן. אתה עושה לא עם הרבה.
לא, אני אומר, זה היה משחק באמת בין הזיות שראיתי.
תראו, בוא נתחיל עם זה ככה. ההתחלה הייתה די מבטיחה עבור אלבה ברלין. ז'לגיריס לא הצליחה להביא לידי ביטוי גם היתרון הביתי שלה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הוא שווה, ואז פשוט התחילו לזרוק, וכל כדור נכנס, והמופע בסוף של אולונובס ושל ברנסדייקיס. וואו, היה באמת 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 מרשים. בסופו של דבר, ז'לגיריס מנצחת, 88-81, ניצחון לא פשוט בכלל.
אתה רוצה להגיד? לא, יש כל כך הרבה מה להגיד על המשחק הזה.
יאללה, תתחיל.
אני אתחיל.
בוא נתחיל בז'לגיריס, ואחר כך נדבר על יובל ותמיר.
כן, אז קודם כל... כל קבוצה שחוזרת מ-20 הפרש, זה דבר מאוד נדיר לראות, לפחות באירופה. ב-NBA אנחנו רגילים לזה באיזשהו מובן, אבל ביורוליג, במיוחד במשחקים של שתי קבוצות ברמה דומה, לצורך העניין, ופה אולי היינו אומרים שאלבה קבוצה יותר טובה.
וזה סימו אדון, אגב, של ז'לגיריס בכל ההיסטוריה.
קאמבק הכי גדול.
קאמבק הכי גדול.
אז קודם כל זה חריג מאוד, ואני יכול להגיד לכם שלא ראיתי את כל הקאמבק, בגלל שכשהיה 20 פרש העברתי לערב היורוליג, וחזרתי כשהיה 69-69.
זה קרה לכל כך הרבה אנשים כרגע, שבטח שומעים את הפרק ואומרים, כן, זה קרה גם לי.
אז זה מבאס, אבל באמת, קינן אבנס מצליח להוכיח שהוא יכול להיות, שהוא ממשיך להוכיח שהוא גארד יורוליג, שיכול להוביל קבוצות בדרג ביניים וקצת נמוך יותר, ואולי בהמשך זה יהיה יותר גבוה, אבל בינתיים הוא שם. וזה היה לו מחצית שנייה מדהימה, כי הוא היה...
במחצית הראשונה הוא סיים ללא נקודות.
תקשיבו לנתון הזה, הוא בעד הזריקה האחרונה של הרבע השלישי, הוא היה על 0 נקודות.
וואו.
הוא קלה שלשה עם הבאזרס של סוף הרבע השלישי, ועד 5 דקות בתוך הרבע הרביעי הוא כבר היה על 15 נקודות.
5 שלשות ברצף היו שם.
הוא קלה 15 נקודות ב-5.5 דקות, ופשוט הביא את זה... זה היה מ-10 הפרש באותו שלב לטקו.
וואו,
מדהים.
אז הוא היה אחראי על ההריצה הראשונה, ואחרי זה ברסדייקיס שם, שוב, ברסדייקיס הוא אף פעם לא הכי יעיל, אבל כשהוא לוקח ולוקח ולוקח עם היכולות שלו והכוח שלו, זה נכנס, והאנרגיה שהוא מביא. ואולנו ואז שם
חותמת.
היה לו שם כמה שלשות ברמת
סל בסוף.
עם הפאול, עם השלשה והעבירה הזאת.
לא, זה היה 2 והעבירה, כי הוא דרך על הקו.
ואז הייתה את השלשה עם הבאזר גם לא נורמלי.
מי שבאמת איכשהו לא ראה את המשחק והכל ושומע את הפרק.
תראה את הרבה הרביעי.
תראו את התקציר, תראו מה... כי זה באמת...
אני אגיד לך למה זה לא היה קאמבק רגיל, כי ב-20 הפרש בסדר, זה הפרש שאתה יכול, זה לא משהו בלתי אפשרי, אבל בשפת גוף של השחקנים של ז'לגיריס, גם היה שם איזה טיימאוט, גם ארז אדלשטיין דיבר על זה שהוא פרשן את המשחק, שהמאמן הליטאי הוא היה מאוד נרגן, מאוד שפת גוף לחוצה, והוא דיבר לברדזקיס ושאל אותו, אתה מבין שאתה לא צריך לעשות זה בהגנה, משהו כזה? ואז ברדזקיס אמר לו, כן, אני מבין, אתה יודע, כמו שאומרים, בקטע כאילו מתחכם כזה, או בקטע כמו ילד שאומר לאבא שלו שמעצבן אותו, אז הרגשתי שהשפת גוף של ז'לגיריס לא בנויה לחזור למשחק, ואיכשהו יד האלוהים, יד הקהל, משהו קאמבק ממש מטורף.
כן. בוא נדבר עכשיו על תמיר בלט ויובל זוסמן, משחק סולידי, תמיר בלט משחק אפילו לא רע.
משחק טוב של תמיר, 12-8 זה משחק שהיינו מתלהבים ממנו ממש בשנה האחרונה,
פשוט... הוא פשוט הרגיל אותם לקצת יותר.
כן, אבל זה משחק מצוין.
בוא נגיד, אם הוא ישמור על הממוצעים האלה, זה טוב מאוד.
זה מצוין, זה ממוצעים שכל שחקן ביורוליג מקווה להם. והשיטה שם מאוד מתאימה, הכדור זז באלבה כל הזמן, ולתמיר זה טוב, כי זה גם מוריד ממנו עומס מסוים, וגם נותן לו לצבור מספרים שהם טובים, ומביא לו שלשות פנויות. הוא מוביל את היורוליג בסקנדרי אסיסט, כאילו מסירה לאסיסט, וזה גם בעקבות זה שהוא משחק להציק מה, שהוא גם מוסר ענק, והמצב שם נראה מצוין של תמיר. גם כשהפצועים עכשיו חוזרים לאט לאט, ג'יילן סמית חזר, מאודו לא, עדיין לא, אבל...
טימן חזר, כן, אבל נראה לי מאוד מתגעגעים כבר למאודו לא. הגיע השלב הזה עם השלושה הפסדים הרצופים. והאמת, סיקמה קצת במשחקים האחרונים, נכון, הוא מוסר את האסיסטים שלו, אבל הוא קולע בשלושה משחקים האחרונים 5 נקודות בממוצע המשחק.
אתה שומע את זה, ארד, נכון.
ואנחנו מאוד אוהבים את סיקמה, ואנחנו מאוד אוהבים להגיד שהוא all around, והוא עושה הכל מהכל. אבל יש מצבים שאתה צריך, כן, שאתה צריך לקחת, אתה צריך לקחת כדור לסל, אתה צריך לקחת את הכדור בפוסט, ואנחנו יודעים שאתה יודע לעשות את זה, ולעשות נקודות, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד חסר בערב הזה לאלבה, מישהו שיעשה את זה, ובגלל זה אני אומר גם שהם מאוד מתגעגעים למאודו לא, כי לא ספק, השחקן מספר אחד אצלם שמסוגל פשוט לקחת כדור ולעשות סל.
כן.
אז כן, חסר משהו, שוב, מבחינה אישית, תמיר, משחק טוב, זוסמן, משחק סביר, כמו שאנחנו רגילים פחות או יותר, ואלבה פשוט צריכה, חזרה לקרקע עכשיו לגמרי, לדעתי, כן. אחרי ההתחלה המטורפת.
אז אלבה פתחה ממש ממש טוב, עכשיו היא קצת מתאזנת, אבל ביום חמישי הקרוב היא פוגשת את ביירן מינכן.
רגע, רק קטנה, זה מזכיר לי איזה קבוצה, לפני איזה, בכדורגל הישראלי, לא משנה, נדבר על זה אחרי זה.
אפול נוף הגליל.
נדבר על זה אחרי זה משהו.
אתה צוחק או שאתה רציני?
מזכיר לי מאוד.
אז תגיד את זה עכשיו. לציבור המאזינים שחושב שאתה רק איש של כדורסל לאירופה.
לא, חבר'ה, תשמעו את הפרק הקודם.
נס ציונה. אתם לא יודעים איך הרדנה.
לא יודעים ששר רואה נס ציונה.
אתם לא יודעים איך הרדנה נהנה פה שהוא עושה...
כמו ליון סטויאנו, בא לראש שלו.
כן. אז אלבה ברלין תארח את ביירן מינכן. אגב, המחזור הבא עומד להיות מחזור ממש מדהים. אנחנו נעבור על זה בסוף, אבל אלבה ברלין מארחת את ביירן מינכן. דרבי גרמני, אנחנו יודעים שאלבה אוהבת את הבית. אז בואו נראה מי אמר נגדה. ועכשיו אנחנו עוברים למשחק הנוסף שמאוד מאוד הפתיע במחזור הזה, וזה כמובן אולימפיאקוס, שאירחה את ולנסיה והפסידה 83-82. עכשיו תראו, גם פה היה כאן קאמבק, גם פה היה כאן משחק שלא בדיוק שיקף את התוצאה בסיום, אבל בסופו של דבר ולנסיה עם ניצחון סופר דרמטי וסופר מפתיע.
עד עכשיו לא הבנתי איך הם עשו את זה.
אז היה, גם אולימפיאקוס לא, אולימפיאקוס פשוט נתנו להם את המשחק שם.
כן.
מה שהיה שם, נספר בקצרה, זה שאולימפיאקוס שלטה באופן מוחלט, זה היה ניצחון בכיס שלה. בתחילת הרבע האחרון היא כבר הובילה ב-13 הפרש.
אפשר לקרוא לזה שעננות, אני חושב אפילו, זה...
ממש.
הרגישה בנוח.
כן, ממש. והפעם עומר דיבר עליו, אקס אחר של מכבי, קריס ג'ונס, הוביל ריצה מטורפת לרבע האחרון של 25-11, אבל מה שהיה שם זה פשוט שאולימפיאקוס הפסידה את המשחק הרבה יותר ממה שוולנסיה ניצחה. גם בתוך הדקה האחרונה המשחק היה בידיים שלה, סלוקה שחתי פעמיים מהקו ב-15 שניות.
שאם היית אומר לי את מי לשים על הקו במאני טיים?
יותר מעשור ביורוליג הוא עומד על 89% מהקו, להחתי פעמיים מונשין בזמן הקריטי, והוא שם שני עיבודים, אחד של סלוקס, אחד של וזנקוב בדקה האחרונה, והעבירה המטופשת הזאת של וזנקוב שנתנה לקריס ג'ונס 3 זריקות, שזה בעצם מה שניצח בסוף את המשחק. אני חושב שאולימפיאקוס, הדבר הכי מפתיע, אמרתי את זה אחרי ההפסד שבוע שעבר, זה שההפסד הראשון שלה הגיע בבית, במשחק הראשון באמת מול איכל מלא, ועכשיו הם בעצם הפסידו פעמיים רצוף באיכל שעון ואחווה מול הקהל שלהם.
כאילו אם יתנו להם רדיוס ללא קהל, הם ישמחו.
ממש, אז היה, ומה שמטורף זה שנה שעברה, מתוך 14 משחקי בית, הם ניצחו 13. ועכשיו על השניים היחידים שבאמת היו משחקי בית אמיתיים, הם הפסידו. אז כן. הם כבר יסיימו את זה עם מאזן גרוע יותר.
אבל חייבים לדבר על ולנסיה, שבאמת בארבעת המשחקים האחרונים היא פגשה את הנדולו, פנרבחצ'ה, אלבה ברלין ואולימפיאקוס, ויצאה עם 3 ניצחונות ועוד הפסד מכובד מאוד נגד פנרבחצ'ה. היא פשוט מפתיעה מאוד.
נכון, לא מדברים גם מספיק על המאמן שלהם, אלכס מומברו, שהוא היה גם שחקן עד לא מזמן. אני חושב שאני מסתכל עליו במהלך המשחק, ואני רואה שגם שהם בפיגור דו-ספרתי, ואתה אומר בתור צופה, טוב, מה הוא כל כך בטירוף בקטע של להעיר את השחקנים שלו בקטע חיובי? כי הוא הולך כנראה להפסיד את המשחק, ואני רואה שהוא מעודד אותם, והוא נותן להם אנרגיות להמשיך, ורואים גם שהם רוצים להחזיר לו על המגרש, כי הם באמת גם נלחמים, גם שומרים לו רע. הם לא סופגים פה, שוב, לספוג מאולימפיאקוס 80 וכמה, 82 נקודות, בחוץ, זה לא נורא בכלל, ולעמוד איתם ברבע האחרון, לחזור מפיגור כל כך מטורף, אני חושב שזה הרבה עבודה של מאמן, בעיקר עבודה מנטלית, מנטלית שתחלף לי הכל תוך כדי, ובאמת שפו למובו, שפו לשחקנים של ולנסיה, קבוצה לא כל כך מוכשרת, אבל באמת עושה מעל ומעבר.
כן, וסשה וזנקו, עם עוד משחק טוב, למרות כל הסיפור הזה,
באמת, מביא, אין כבר מה להגיד עליו.
אבל הוא צריך קצת עזרה בכל הסיפור הזה. אני דוחף, כן.
איזה לוביסט. כן, זה אותו דבר. זה שעמדה מספר 2 נחלשה שם, ופשוט אין עזרה בכל מה שקשור לסקורר בשלבים מאוד מסוימים של המשחק.
טוב, אני רוצה לשמור את המשחק הבא לסוף, אז עכשיו אנחנו נעבור לווירטוס בולוניה, שאירחה את וילרבן, והפסידה 79-84, בעצם וילרבן ניצחה 84-79. וילרבן, קבוצה.
כן, וזה היה עוד מהפך מטורף של היום הזה. כן, זה באמת.
אני ראיתי את הכל שם 4 שעות ברצף, והייתי, מה אני רואה פה?
כן, זהו פשוט 3 משחקים שהקבוצות חזרו
מ... הם חזרו מפיגור 14, אני חושב.
14 בהפסקה, זה כבר היה כמעט 20 הפרש. האמת, זה פשוט מטורף. אי אפשר להסביר באמת מה אתה רואה שם במשחקים האלו, ש... ועוד בחוץ, וירטוס ירחו את המשחק הזה, ושוב, זה קבוצות שכבר גומרות את המשחקים, והן יודעות שזה בידיים שלהם, והן פשוט איכשהו מצליחות לחרבן את זה, וכמובן זה גם, זה תלוי בקבוצה השנייה, שפתאום הזריקות נכנסות בקטע מטורף, עם דקולו, עם פעל, עם נועה, ופתאום מתיוס קולע לך שם כמו מטורף, ואני חושב ששוב, זה הדבר, מה שזה מראה לנו זה פשוט שאין לנו מושג מה קורה ביורוליג השנה, כי כל משחק מגיע לך קבוצה כמו וילרבן או ולנסיה, שזה שתי קבוצות שאמורות להיות מהחלשות, ופשוט עושות לך מהפכים כאלו.
מדהים.
ווירטוס זה כבר היה נראה טוב, כבר נראה לי עמדנו לדבר עליהם בתור, הנה, התאוששו, עולים למאזן 3-3, לונדברג נראה טוב, בקו נראה מצוין.
קיבלו את שנגליה עכשיו.
שנגליה חזר. אבל כשזה הגיע למאני טיים ולרגע שווילרבן רץ עליהם, אז שוב היה חסר שם את הבן אדם שייקח על עצמו וירא מנהיגות, מעבר לרוטציה המאוד רחבה ויפה שיש שם, והפסד, הפסד קשה לדעתי.
אני חושב שדווקא הרוטציה שם זה חלק מהסיבות לזה שזה לא בהכרח עובד תמיד, הם לא צריכים לשמור על יציבות במשחק שלהם, וככה גם חוזרים מהם מהפרש דו ספרתי, ושחקנים לא מספיקים להריץ כמה מהלכים, והם כבר 5 משתנה לגמרי. אז כשכל הסגל שלך, או רוב הסגל שלך משחק בין ה-15 ל-22 דקות, זה אמנם נותן לך רענון, אבל קשה מאוד לשמור על יציבות במשחק ככה.
כן. טוב, אז בוא נמשיך למשחק הנוסף שהיה לנו בערב הזה, וזה מונקו, שאירחה את הכוכב האדום בלגרד וניצחה 85-77, וכרגע היא נראית כמו הקבוצה, בכושר הטוב ביותר ביורוליג.
זוכר ביורוליג.
וואה, חזרנו, we're back.
מי אמר את זה?
מי אמר את זה?
אני חושב ש... מה שהכי מדהים במונקו...
ושוב היא עושה את זה בערב שלא כולם מושלמים.
נכון.
רחוקים ממושלמים.
לא צריכים.
כן, מונקו צריכה בסוף 2 גארדים מתוך 3.
זה מדהים אבל, זה לא איזה נקודה שאתה מחליק עליה.
נכון, אנחנו לא סתם מדברים על זה.
כל פעם אנחנו גם אומרים, פעם או קובו, פעם לא.
כי היא פשוט תפרק ברגע שכולם הגיעו.
כן. שאלה אם זה באמת...
השאלה אם זה נכון. יכול להיות, נראה לי דווקא שככה עד עכשיו עובד להם יופי, ש... מייק ג'יימס עושה מייק ג'יימס, ולאדום מצטרף עוד מישהו אחד שנותן בראש. וההבדל לדעתי גם במשחק הזה היה שהגבוהים, שבוע שעבר דיברתי על זה שמוטיונס ואול לדעתי לא נותנים מספיק בפן ההתקפי, ובערב הזה הם היו, והמשחק היה... זה היה ניצחון קליל, למרות שבסוף הסתיים רק 8.
כן.
ומונקו, כשיש לך את מייק ג'יימס, אלי יוקובו וג'ורדן לויד, באותה קבוצה אתה תצפה שהקבוצה הזאת תאבד לא מעט כדורים. כי אין מה לעשות, זה שחקנים שמרבים לטעות, מייק ג'יימס עונה קודמת 2.5, ג'ורדן לויד 2.1 ויוקובו 3.1, שזה אומר 7.6 ביחד. עכשיו, מונקו, העונה, סך הכל קבוצתי למשחק 8.8, עיבודים למשחק. וכשהשחקנים ברמה כזאת, התקפית כזאת, עושים כל כך הרבה פחות טעויות, כולם כיזזו את כמות העיבודים שלהם, ג'יימס ירד ל-2, לויד ל-1 ויוקובו ל-1.3. כמובן שזה גם כי הכדור שלהם, כדור פחות בידיים שלהם, אבל ברגע שאתה שומר את הכדור אצלך עם שחקנים עם יכולות תקפיות כאלה, אז ברור שההתקפה שלך תראה טוב, וברור שתצליח להגיע לנקודות, כי אתה פשוט שומר על הכדור, ויש לך שחקנים שיודעים מה לעשות איתו.
כן.
אז זה מקום ראשון ביורוליג, מקום שני אגב זה הנדולו עם 10.2, זה 1.4 יותר, זה הפרש ענקי.
כן, אז עכשיו מונקו עולה למקום השני בטבלה, ההפסד היחיד שלה היה מול מכבי תל אביב, וזה גם מחדד את המשמעות של הניצחון הזה עבור מכבי תל אביב.
אני דבר אחד לא מבין. איך עמית ניר לא דיבר על פיליפ?
נראה לך הייתי נותן לו לעבור לדבר הבא.
לא, אני אמרתי, אני מחכה.
אמרתי, נראה אם הוא הזכיר את זה בעצמו, ירים לו.
אז תדבר.
משחק השיא שלו בקריירה.
זהו.
יורוליג. 16 נקודות, 12 ריבאונדים, 6 בהתקפה, 4 אסיסטים.
חשבתי שתשכח.
מדד 27. אם הם היו מנצחים, ברור לכם יהיה מצטיין המחזור שלי.
כן.
אבל
מי שלא יודע,
הוא מקבל דקות.
מי שלא יודע, החל מתחילת השנה שעברה, עמית ניר בחלק, בנוסף לעבודה שלו בערוץ הספורט, הוא גם הסוכן של פיליפ פטרושב.
חשבתי יותר מסוכן.
כן. דודו דן, לטיפולך, אם אתה רוצה. אז מונקו עולה למקום השני, עם שנייה רק לפנרבחצ'ה, שהייתה מושלמת עד הכניסה למחזור הזה, אבל יצא לה פלאו בלוגרנה,
פלאו.
כן, לברצלונה, למשחק נגד ברצלונה, קבוצה שמצד אחד אנחנו יודעים, היא כמובן קבוצה טובה, מארחת, שרס והכל, מצד שני פנרבחצ'ה, אני חושב שרובנו ציפינו שהיא תנצח את המשחק הזה, והיה שם דרמה ממש ממש מרשימה בסיום, ומוטלי אחד שפשוט לא הבנתי מה הוא עשה.
הפתעה, גם פה היה משחק של דו ספרתי, כמה מפתיע, וקאמבק ברבע האחרון.
אתה פה ארבעה משחקים של קאמבקים מטורפים.
אז ברצלונה מנצחת לבסוף 81-80, מאוד מרשים.
ניצחון יפה, ניצחון שהיית בתחילת עונה היית אומר כאילו, בסדר, יכולים לנצח את פנרבחצ'ה בביתה, אבל בגלל הסיטואציה ששתי הקבוצות הגיעו אליה, איתה, שפנרבחצ'ה בלתי מנצחת וברצלונה מדשדשת, אז זה נראה לנו כמו דבר, זה באמת, כאילו ניצחון גדול.
לא, ניצחון מרשים.
אבל ברצלונה תפסה פה יום של הפרוביטולה, יום שלא, כאילו, הוא יודע לספק את הערבים האלה, אבל זה לא משהו שהוא לא כל ערב יקלה 26 נקודות.
זה הכל בזכות השפם, הוא משאיר אותו בנובמבר, אז
אז תכף נגיע לשפם, כי יש המשך, יש המשך לסיפור בתוך ברצלונה.
אוקיי.
אז לא כל יום הוא יהיה ככה עם 26 נקודות ושבעה אסיסטים. זה באמת היה משחק ענק שלו, ולידו קליניץ' וטובי עשו משחקים טובים, אבל שוב, עדיין לא שם לגמרי, ומצד שני פנרבחצ'ה סבלה מיום רע של הרבה שחקנים טובים שלה. ווילבקין היה חלש, קלטס גם היה פחות טוב.
דווקא הייתי בטוח שנגד האקסיט הוא
נגד האקסיט ונגד שרס, שהוא עוד עצבני עליו על התקופה שלהם ביחד, על איך שהוא שיחק איתו. אז כן, זה יכול להיות סיפור ענק, חבל שזה לא היה שם.
והגיבור הטרגי היה מוטלי, שנתן משחק באמת אדיר, ואני חושב ש אולי השחקן שדיברנו על הקפיצה שהוא עושה, ולגמרי הכי מגיע לו, כי הוא באמת בעונה מעולד עכשיו.
זה היה פשוט בסוף מהלך כביר, מי שלא ראה את המשחק, הוא פשוט היה כדור אחרון לפנרבחצ'ה, היה יתרון 3 לברצלונה, ואז הוא פשוט לקח את הכדור ורז.
להגיר את מה שג'ר סמית עשה עם לברון.
נכון, עם לברון.
לכולם עלה בראש התמונה של לברון עושה.
אז הוא פשוט כאילו לקח את הכדור ורץ, והביא דנק מאוד מאוד מרשים.
וכל החברים לקבוצה שלו עושים לו מה. זהו, והיה כאילו עוד שנייה, הם כאילו לא יכלו לעשות פאול.
היה לו גוד לוק לשלוש.
נכון, היה לו.
אמרתי, הוא דופק אותה.
לא, הוא לא הבין את הסיטואציה. זה גם הוא חדר, הוא יכל להוציא, כולם היו בחוץ תנועים.
אני רוצה להתעכב רק על הרבע האחרון. פנר עשו שם ריצה עם קו אחורי של גודוריץ' רכז, מליך בשתיים וברסן, שזה לא קו אחורי שהיית אומר שיריץ את פנרבחצ'ה מול ברצלונה, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, איטודס המשיך איתה ממש עד הסוף, הוא אמר, אם מי שהביא אותי לכאן, ימשיך איתי עד השנייה האחרונה, ואני שואל אתכם, אם אולי בדקה שתיים לסוף, שאתה רואה שהמשחק כבר יותר צמוד, לא להכניס איזשהו סקורר כמו ווילבקין, אולי אדוארדס, למרות שהוא היה באמת גרוע, אם לא זה, למה לא במהלך האחרון שאתה חייב שלושה כדי לכפות הערכה, להישאר עם בירסן לא להכניס עוד קורר כמו ווילבקין? מה אתם חושבים על זה?
למרות שגודוריץ' יש לו
גודוריץ' בסדר, אבל אני אומר, למה לא להכניס עוד סקורר שאתה חייב שלושה?
שאלה טובה, אני לא זוכר מה היה הסיטואציה לפני הכדור האחרון, אתה זוכר?
היה טיימאוט, כדור מהצד, הוא יוכל להכניס מי שהוא רוצה.
כן, שאלה מעניינת. תשמע, מליך, יש להגיד, קלה 11 נקודות.
מליך היה מדהים. אני אומר במקום ברסן, שברסן הוא לא עכשיו שחקן שאתה נותן את הכדור האחרון. או לפחות לא מישהו שאתה גורם להיות המשיח בהתקפה שהוא הולך, ואתה חושב שאולי הוא יקבל את הכדור, והוא לא מקבל.
כן. טוב, תשמע, זה עניין של פילוסופיה של מאמנים, כי זה החלטות הכי קטנות, כאילו קטנות ענקיות, אבל בסוף מי קח את הזריקה האחרונה, זו שאלה קשה, והם גם הגיעו שם אף אחד לא יודע מה קורה, אם אוטלי היה לוקח את ה... את הזריקה הזאת, אמנם לא איזה יד בלתי יאמנת לשלוש, אבל...
כן, לא, יכלו להגיע, גם שוב, כל הסיטואציה, הם הגיעו למצב שהם יכולים להשוות את המשחק, אז קשה להאשים את...
לא, אני לא מאשים, אני אומר, בסדר, הוא הלך עם מי שהביא אותו לשם, בסדר גמור, אני לא אומר שזו החלטה לא טוב, אין פה נכון או לא נכון. פשוט שואל, נגיד, עמית, מה אתה הייתי, ווילבקין, היה עולה למגרש בהתקפה האחרונה, בדקה האחרונה?
אני מסכים שכן, כשאתה, אתה צריך להכניס את השחקנים שיכולים לתת לך את זה לגמרי.
כן, תהיה נכונה, בהחלט.
כן, טוב, אז ככה הסתיים לו עוד מחזור בליגת הכדורסל הטובה באירופה ואולי אפילו בעולם, ואנחנו נעבור עכשיו לפינת הפנטזי של עמית ניר.
יאללה. טוב, אז במקום הראשון שלנו זה נחמד שזה משתנה ככה שלא נתנו שמות כל הזמן, אז גלעד סקופ עם 975 נקודות במקום הראשון.
קבל סקופ.
פתח גם פער יפה, כן.
975 זה מכובד ביותר, מעניין איפה זה עולמי.
אז מחזור של 180 נקודות, ויש לנו גם את מיתר בח, לדעתי, אני חושב שבח זה
השם המשפחה. יש קשר?
אני לא שאלתי. הוא סיים את היום המשחקים הזה, יום המשחקים השישי במקום הראשון, עם 193 נקודות לסור כקפטן. היה לו גם את מוסה, את תומפסון, מייק ג'יימס, סלוקס, בנטיל, היה לו יופי של חמישייה, שישייה סליחה. וככה, אחרי שהתלוננתם בשבוע שעבר, שלא ציינתי את כולם, את איפה אנחנו נמצאים בליגה, אז הלכתי ובדקתי וירדתי במעמקי הטבלה. אני במקום ה-20, שרבי במקום ה-25, שר צ'ימה מונקה שואם במקום ה-82, ועומר לוטם במעמקי הטבלה.
לא, זה לא הפורטסטי.
זה עדיין לא...
לא אהבתי את האו הזה מכמה סיבות. אחת, הדליגה שלנו מאוד גדולה, ושנית, היא מאוד ארוכה, עומר שרבי.
נכון, נכון, שרבי אתה... שרבי מתלהב מהמקום המכובד שלו.
כן, אל תעירו אותי מה...
פעם באה אני לא אספר.
מחזור 60 מתוך 34, יש הרבה זמן.
תשמע, אתה בניחושים, אתה במצב טוב, לדעתי אתה לפני כולם.
הוא רוצה להעליב אותך במקום אחד, ואז להעלות אותך במקום אחר.
מה עושים לי בו?
כן, טוב, אז רק נגיד שהניחושים שלנו במחזור האחרון היו מאוד מפתיעים, וכמעט כולנו איבדנו את רוב הנקודות, ועכשיו אנחנו נעבור לניחושים של המחזור הבא. אז אנחנו נתחיל עם המשחק של יום רביעי, מילאנו מארחת את בולוניה, ביום רביעי, קטע מוזר קצת.
כן.
אז אני הולך עם מילאנו.
גם אני מילאנו, וואו, בעצם.
אני מילאנו אני... בבית.
נשאר עם מילאנו. פשוט וירטוס ומילאנו, צריך להגיד את זה שהמשחקים שלהם הם הכי לא צפויים. גם באיטליה, בשנתיים...
וירטוס נצחה בתחילת העונה.
כן, בשנתיים שלוש האחרונות, כאילו זה אפילו לא משנה איפה הם משוחקים, כאילו זה כל כך רנדומלי. אז דווקא יש פה הזדמנות להפתעה, אבל נשאר עם מילאנו.
מילאנו גם.
טוב, אז אני משנה לבולוניה.
באמת?
כן.
הופה.
פנרבכט שמארחת את הכוכב האדום בלגרד.
פנר.
ריאל מדריד, מארחת את הנדולו אפס.
איזה משחק.
שיחזור, גמר היורוליג.
אני הולך עם ריאל מדריד.
אתה הולך עם ריאל? אני הולך עם הנדולו.
אני גם הנדולו.
אני הולך עם ריאל.
וואו, 2-2, מרשים. אולימפיאקוס מארחת את פרטיזן בלגרד. אני הולך עם אולימפיאקוס, שתחזור לתלם, אני מקווה בבית.
כן, כמה אפשר.
למרות שבגלל שזה בבית, אולי זה אמור הפוך.
אולימפיאקוס, לדעתי.
אתה גם?
כן.
אני גם עם אולימפיאקוס.
חשבתי שתפתיע. הדרבי הגרמני, אלבה ברלין, נגד ביירן מינכן.
בברלין,
אלבה ברלין, תנצח.
אלבה.
ביירן.
גמנים ביירן.
וואו, באמת? מרשים. מכבי תל אביב, מארחת את ברצלונה, 9:05, יום חמישי.
ברצלונה.
קשה.
יש ותמרות השן.
אני עם ברצלונה.
ברצלונה? אני הולך עם מכבי.
מכבי תל אביב.
כן, גם אני. מכבי.
וואו.
מה, הופתעתי? כן, חשבתי שנהיה יותר...
גם חשבתי שאני בפול להיות...
מעניין. עמית מנסה... אני קולט מה הוא מנסה.
כן, הוא מנסה לברוח.
פעם קודמת לא עבד לי, הלכת על ברצלונה, אמרתי, אני פנר.
כן. טוב, וילרבן, מארחת את ז'אלגיריס.
וואי, משחק שאפשר.
ז'אלגיריס.
ז'אלגיריס גם.
וילרבן.
וילרבן. פנתינייקוס, מארחת את בסקוניה.
בסקוניה.
פנתינייקוס. אני גם פנתינייקוס. די, הם צריכים לצח בבית.
אוהקה שווה הרבה, אבל לא בתקופה הנכונה של פנתינייקוס, נגיד זה ככה.
וואו, קשה.
כן, זה משחק קשה, כי בסקוניה...
אתה יודע מה, פנתינייקוס.
כן?
טוב לי.
וואו.
בוא נסער פה.
טוב לי.
כן, סער... בוא.
כן, מבודד עצמו. בידודים.
אתם מבודדים אותי, זה לא...
אוהב את הבידודים.
אני אמרתי ראשון פה.
סקנדל או פסטיבל.
ולנסיה, מאחדו משחק שיסגור את המחזור, את מונקו.
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 מונקו. די, נו.
כאילו...
יאללה, שרה בילך לוולנסיה ושחרר אותם.
ולנסיה, ולנסיה תפתיע. ולנסיה תמשיך להפתיע. אז זה היה...
זה יותר משאלת לב מאשר אימור.
כן, אפשר להגיד. אלה הניחושים שלנו להפעם, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לטוויטר ולכל הפלטפורמות כדי לצחוק כמה שאנחנו לא מוצלחים בזה כמו כולם. כל מי שינסה לחזות את הליגה הזאת, השנה ובכלל, כנראה יקשל, אבל זה... זו הסיבה שבגלל אנחנו כך אוהבים את הליגה הזו. תודה רבה לך, עמית ניר.
תודה לך.
תודה רבה לך, עומר לוטר.
תודה רבה, שרבי.
תודה רבה לך, שר שום.
תודה.
תודה רבה לירד ירושלמי, מאחורי הזכוכית על העריכה ועל ההפקה. אנחנו נזמין אתכם להיכנס לאפליקציית 5 רדיו, כדי לשמוע עוד פודקאסטים מצוינים מבית ערוץ הספורט. דרגו אותנו בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות. אני עומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.